שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ע"ז במסכת שבת. נתחיל בתחילת פרק המוציא יין בעמוד הקודם, ונסיים בשורה השביעית בדף הבא.
השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות.
אתמול התחלנו לעסוק בשיעורי הוצאה. כלומר, ברור לכולם שאם אני מוציא כמה פירורים לרשות הרבים, אני פטור, כי זה כמות שאין לה שום חשיבות. מה השיעור המינימלי, כלומר, הכמות המינימלית שמזה יש חשיבות, ועל זה חייבים? אז אתמול דיברנו על השיעור המינימלי במאכלים, היום נדבר על משקים. ועל זה אומרת המשנה, באופן כללי במשקים, השיעור המינימלי זה רביעית, שזה לפי דעה אחת 86 סמק, בערך חצי כוס פלסטיק, לפי דעה אחרת 150 סמק, פחות מזה, אין איזה משמעות, ואני פטור. זה באופן כללי, אבל אומרת המשנה יש חמישה יוצאי דופן וזה יין, חלב, דבש, שמן ומים שבהם גם אם מוציאים פחות מרביעית חייבים. היום נדבר על הארבעה הראשונים, יין, חלב, דבש ושמן, מחר נדבר על מים, בהתאם לזה נחלק את השיעור לארבעה חלקים. אז החלק הראשון זה לגבי יין ונראה לזה שני סעיפים, סעיף אחד לגבי יין חי נוזלי, סעיף שני לגבי יין שהתייבש. אז לגבי יין חי, נזכיר שבזמנם לא היו שותים את היין כמות שהוא, כמו שעושים היום, אלא היין היה מאוד חזק, כמו סירופ, והיו מערבבים אותו עם מים. הערבוב הזה נקרא מזיגה, עוד מעט נראה כמה יין שמים וכמה מים שמים בערבוב. בכל אופן הנושא שלנו זה מישהו שמוציא רק את היין החי לפני שערבבו אותו, מה השיעור בשביל להתחייב? על זה אומרת המשנה, השיעור כמות כזאת שאם אחרי זה הוא יוסיף מים ויערבב זה יגיע ל... השיעור הוא כמות שצריך בשביל שאחרי זה הוא מיירבב את זה עם מים, זה יגיע לכמות שנקראת כוס. זה במשנה, הגמרא מסבירה על זה שני דברים, א', מה זה כוס? היא אומרת הכוונה היא לכוס של ברכה, שזה רביעית. ב', כמה יין חי צריך בשביל שאחרי שמערבבים זה יגיע לרביעית? אומר רב נחמן, רבע של רביעית. למה? כי היחס בין היין למים זה שעל כל חלק אחד של יין ששמים צריך לשים כנגד זה עוד שלושה חלקים של מים. ממילא בשביל להגיע לרביעית צריך לשים רבע של רביעית יין ועוד שלושה רבעים של רביעית של מים, וככה התוצר הסופי יהיה רביעית. ממילא מי שמוציא לרשות הרבים רבע של רביעית יין, זה כבר מספיק חשוב והוא חייב. זה הסבר על פי הברייתא ורב נחמן, רב המסכים להסבר הזה, ואומר שזה שהתוצר הסופי צריך להיות רביעית, משמע כך גם מהמשנה, כי הרי היא אומרת שברירת המחדל של כל המשקים זה רביעית, ועכשיו בא אביי ומקשה על כל מה שאמרנו, שתי קושיות, נראה את הקושיות ואת התירוצים. קושייה הראשונה, איך אתם אומרים שהיחס בין היין החי לבין המים זה 1:3, כלומר חלק אחד של יין ועוד שלושה חלקים של מים. הרי המשנה בנידה אומרת בפירוש כשמדברת על צבעים שונים של דם שמתאמים את האישה, שאחד מהצבעים דומה לצבע של יין השרוני, יין מהשרון, ששם מפורש היחס הוא לא 1:3 אלא 1:2, כלומר חלק אחד של יין ועוד שני חלקים של מים. זו הקושייה הראשונה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, אל תשווה בין יין רגיל ליין השרוני, יין השרוני הוא יין חלש יותר, והוא לא היה צריך כל כך הרבה מים. תשובה שנייה, הנושא שם לא קשור אלינו. אצלנו מדובר שדם עושה את היין בשביל לשתות אותו, ובאמת כשאנשים עשו בשביל לשתות, הם שמו ביחס של 1:3, כמו שאמרנו. שם לעומת זאת, לא מדובר שהוא רוצה לשתות, אלא רוצה להשוות את הצבע של הדם לאיזשהו צבע, בשביל לראות אם זה צבע תמה, ובמקרה כזה, באמת צריך לעשות ערבוב שלא 1:3, אלא 1:2, ואין לזה שום קשר אלינו, עד כאן לגבי הקושייה הראשונה של הבעיה. בקושייה השנייה שואל אביי, איך אתה אומר שמספיק להוציא פחות מרביעית, כי אחרי זה אם היו מוסיפים לזה מים זה היה מגיע לרביעית? הרי סוף סוף עדיין לא הוסיפו, המים עדיין בקד, איך אנחנו מחשיבים את זה כאילו שכבר הוספנו והגענו לרביעית וכבר מחייבים על הוצאה? זו השאלה, ועונה הגמרא תשובה שהיא מאוד עקרונית, וזה שצריך לזכור שמה שקובע כאן זה החשיבות, וממילא במשקה שהוא כבר מוכן לשתייה אז זה נחשב כמות חשובה כשזה רביעית, אבל ביין שהוא עוד לא מוכן, עצם זה שאני יכול להרבב אותו עם מים וליצור רביעית, זה כבר עכשיו, אפילו לפני הערבוב, מחשיב אותו כחשוב, וממילא חייבים על רבע של רביעית כבר עכשיו. עד כאן הקושיות של הבאי, ועד כאן ההסבר של המשנה. לסיכום, אם מישהו מוציא יין חי לפני שהוא ירבב אותו עם מים, בכמות של רבע של רביעית ומעלה, הוא חייב. זה הסעיף הראשון, יין חי. סעיף שני באמצע עמוד א' זה לגבי יין שהתייבש עד כדי כך שהוא קרש ונהיה מוצק. מה השיעור המינימלי של מי שמוציא את הגוש המוצק הזה? אומר רבי נתן בברייתא, כזית. למה כזית? לא כי לכזית עצמו יש משמעות, אלא פשוט כי רבי נתן יודע שאם כרגע במצב היבש יש לנו כזית יין קרוש, זה אומר שלפני שהוא קרש זה היה בכמות של רביעית, כי הוא יודע שרביעית כשהיא מתייבשת היא הופכת לכזית, ולכן מי שמוציא חייב, כי זה בעצם כאילו שהוא מוציא רביעית. זה רבי נתן. עכשיו רק נעיר בסוג בסוגריים, לכאורה, למה צריך שזה יהיה כמו רביעית יין? הרי ראינו מקודם שביין חי מספיק רבע של רביעית, אז לכאורה גם כאן צריך שיהיה מספיק רבע של כזית. אומר רשי, זה נכון לגבי יין כשהוא חי, אבל כאן, כיוון שהוא התייבש, הוא כבר לא ראוי למזיגה, אי אפשר להרבב אותו עם מים, לכן כאן לא הולכים לפי רבע רביעית, אלא לפי רביעית שביבש זה יוצא כזית. זה רבי נתן, ובא רב יוסף אומר שגם רבי יוסי ברבי יהודה אמר דבר דומה, אמנם בתחום אחר, אבל גם ממנו עולה שהיחס בין משהו נוזלי שהפך ליבש הוא שרביעית הופך לכזית. איפה הוא רואה את זה? בתומת נבלה. כלומר, במה שהתנבלה, הבשר שלה נחשב אב התומה והוא מתמה והשיעור הוא כזית, ובית הלל אומרים שלא רק הבשר מתמה אלא גם הדם, ואומר רבי יוסי ברבי יהודה שהשיעור של הדם שמתמה הוא צריך להיות מקביל לכזית, וממילא רק אם יש רביעית של דם זה יתמה, כי רביעית כשהיא מתייבשת היא הופכת לכזית. אז הנה אנחנו רואים שגם לרבי יוסי ברבי יהודה רביעית נוזל כשהוא מתייבש הופך לכזית מוצק. זה רב יוסף שהוא ישווה בין רבי נתן אצלנו לגבי יין לבין רבי יוסי ברבי יהודה שם לגבי יין, אבל דוחה הבית את ההשוואה ואומר לא בכך שמסכימים אחד לשני, כי דם הוא יותר סמיך מאשר יין, וממילא יכולת שרבי נתן דווקא אצלנו ביין אמר שהרביעית הופכת לכזית, אבל אולי בדם המספיק פחות מרביעית בשביל להפוך לכזית כי זה יותר סמיך, ולהפך יכולת שרבי יוסי ברבי יהודה אמר שם בדם שצריך רביעית שזה הופך לכזית, אבל אצלנו ביין שזה פחות סמיך אולי רביעית של יין הופכת לפחות מכזית, ואז גם מי שיוציא פחות מכזית יין קרוש יהיה חייב, וזו התחייה של הבאי. ועד כאן הסעיף השני לגבי יין. שוב לסיכום, רבי נתן אמר שיין שהקריש אז השיעור שלו זה כזית, כי כשהוא נוזלי זה רביעית. רבי יוסף אמר שזה דומה לרבי יוסי ברבי יהודה לגבי דם, והבאי דחה את ההשוואה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על שיעורי הוצאה של יין. החלק השני זה לגבי חלב, זה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', אומרת המשנה שהשיעור של חלב הוא לא רביעית, אלא כדי גמיעה, כלומר כדי לגימה אחת, כלומר פחות מרביעית. למה? כנראה שכשהיו שותים חלב היו שותים פחות, אולי כי זה יקר יותר, בכל אופן זה השיעור, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה בענייני לשון, הגמרא שואלת האם כשאומרים גמיעה אומרים את זה גמיעה באלף או גמיעה בעין, ויונה שאומרים את זה באלף, כמו שאמר אליעזר, הגמיעי נינה מהתמי מקדך, ובדרך אגב, היא מביאה עוד שלושה ספקות כאלו ועונה עליהם, וזה שגרעינים זה בעין ולא באלף, וגחלים עוממות, כלומר שמתחילים להיקבות, זה בעין ולא באלף, ושכשעוצמים את העיניים של מת, אז הם מאמצין עם עין את העיניים ולא מאמצין עם אלף, כמו שכתוב, ועוצם עיניו וכולי. עד כאן דיון ראשון. דיון שני בשורה השישית בעמוד ב', השיעור שאמרנו בחלב שזה כדי גמיעה, זה בחלב של בהמה, אבל בחלב אישה את זה הרי לא שותים או אוספים בכלי, פעם לא היו משאבות חלב, הדבר היחיד שעושים עם זה, זה עושים עם זה קילור. קילור זה סוג של חומר שמערבבים אותו או עם מים או עם חלב אישה או עם לובן של ביצה, וזה יוצר משחה, ואת המשחה הזאת שמים על העיניים כשיש בעיות בעיניים, וממילא השיעור של חלב אישה, ואגב גם הלובן של ביצה, זה הכמות שצריך בשביל להרבב עם הקילור הזה, ושיהיה לי מספיק משחה לשים על העיניים. יש אולי סתירה ברש"י אם הכוונה היא לעין אחת או לשתי עיניים, בכל אופן זה השיעור. ואגב גם להפך, אם מישהו מוציא רק את הקילור לפני שירבבו אותו, גם כאן השיעור הוא שיש מספיק חומר בשביל אחרי זה להרבב עם מים ולשים על העיניים. ושואל רב אשי, הרי כשצריך למרוח משחה על העיניים או לאו דווקא על העיניים, אני לא יכול לשים על האצבע בדיוק את הכמות שאני צריך שתהיה בתוך העין, כי הרי כשאני אמרח תמיד יישאר לי קצת על האצבע, לכן על האצבע אני שם קצת יותר, מה שנקרא כדי אחיזה, כך שבפועל אפילו שקצת יישאר לי על האצבע בתוך העין יהיה מספיק. אז שואל רב אשי, כשאתה אומר שצריך שיהיה מספיק כמות בשביל לשים בעיניים, האם הכוונה היא מה שבסוף יהיה בתוך העין, שזה פחות, או שהכוונה היא כולל מה שבסוף יישאר גם על האצבע, שזה קצת יותר, והגמרה נשארת בתיקו. ועד כאן, החלק השני של השיעור, דיברנו על חלב, ראינו שני סעיפים, אחד זה ענייני לשון, שזה גמיעה באלף, והשני, השיעור של חלב אישה, ואנחנו עוברים לחלק השלישי ברבע העליון של עמוד ב', וזה לגבי שיעור של דבש, ואת זה נחלק לשלושה סעיפים. אל דאגה, הסעיף השני והשלישי הם אגדת. הסעיף ראשון, המשנה אומרת שהכמות של דבש זה כדי לתת על הקטית, כי בדבש לא רק אם משתמשים בשביל שתייה או אכילה, אלא גם אם יש פצעים על הגב של הגמל או על הסוס, זה נקרא קטית, היו שמים דבש, והשיעור שצריך לזה הוא פחות מרביעית, וגם על זה חייבים. עכשיו באה ברייתא ואומרת שהכוונה היא כדי לתת על פי קטית, ושואל רב אשי, מה ברייתא התכוונה? התכוונה להקטין את השיעור, לומר שמספיק כמות כזאת לקצה של הפצע, או שהתכוונה להגדיל את השיעור, שכוונה היא לכל הפצע? וגם כאן הגמרא נשארת בתיקו על השאלה של רב אשי, ועד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני בדרך אגב, כיוון שהזכרנו תרופה לקטית, רב יהודה בשם רב מביא עוד תרופה לקטית, וזה לקטוש שבלול, כלומר חילזון, ותקטישה לשים על הקטית, כלומר לפצע. רב יהודה בשם רב אומר את זה במסגרת כללית, שכל דבר שהשם ברא, הוא ברא עם סיבה, והוא מביא חמישה דברים שיש להם איזושהי תועלת רפואית מפתיעה, אז כאמור השבלול מועיל לקטית, והוא מוסיף שזבוב קטוש מרפא הקיצה של צירה, יתוש שקוטשים אותו לנשיכה של נחש, נחש קטוש או שניים, אחד שחור ואחד לבן, לחפפית, שזה שכין, וסממית, שזה הכביש, שקוטשים אותה להקיצה של הקרב. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי הוא כבר כולו אגדתה, ונחלק אותו לארבעה דיונים. דיון ראשון, כנראה אגב זה שהזכרנו שהסממית, כלומר הכביש, היא תרופה להקרב, הגמרא מביאה ברייתא שיש חמישה דברים בטבע שבהם החלש חושש מהחזק ממנו, שאחד מהם זה שהקרב חושש מהסממית, אומר רש"י, כי הסממית נכנסת לו לתוך האוזן, אז אנחנו רואים שסממית מתה קטושה מרפאת מעקיצת הקרב, וסממית חיה יכולה לפגוע בהקרב. זה אחד מהחמישה דברים שהחלש מפחיד את הגיבור. שאר הדברים, נאמר בקצרה, זה ש אריה מפחד מחיה שנקראת מפגיע, שיש לה איזשהו קול מאוד חזק וזה מבהיל אותו. הפיל מפחד מהיתוש כי הוא נכנס לו לתוך החדק. הנשר מפחד מהסנונית, שזה איזשהו ציפור שתוקעת מהנשר את האפשרות לפרוס כנפיים. והלוויתן מפחד מכלבית, שזה איזשהו שרץ ים שנכנס לו לאוזן. זה דיון ראשון. דיון שני, אולי אגב זה שמקודם רב יהודה אמר שכל דבר השם ברא עם מטרה מסוימת, אז הגמרא מספרת שרבי זרע מצא פעם את רב יהודה כשהוא במצב רוח טוב, והוא החליט לנצל את זה, לשאול אותו כל מיני שאלות על הטבע, למה השם ברא את זה כפי שהוא. שאלה ראשונה, למה העיזים הולכים לפני הכבשים? והוא ענה לו שזה כמו שבבריאת העולם קודם היה חושך ואז אור, לכן העיזים שהם שחורים הולכים לפני הכבשים הלבנים. שאלה שנייה, למה לכבשים יש עלייה שמחסה להם את הצד האחורי ולעיזים אין? אז הוא ענה לו שכיוון שאנחנו מתכסים בצמר של הכבשים, אז גם הם זוכים בעצמם כיסוי, ואילו בעיזים לא. שאלה שלישית ורביעית, למה הזנב של הגמל קצר והזנב של השור ארוך? והוא ענה לו, הגמל נמצא באזור של קוצים, ולכן הזנב קצר שלא יתקע בקוצים. השור נמצא במקום של מרעה ויש שם הרבה יתושים, והוא משתמש בזנב הארוך בשביל להעיף את היתושים. שאלה חמישית, למה הקרניים, כלומר המחושים של ההרבה, הם רכים? והוא ענה לו, כי אם הם יהיו קשים, הם ייתקעו בעץ ומשברו, ואז ההרבה יהפוך לעיוור. ושאלה שישית, למה אצל התרנגולים, החלק התחתון של האף-אף של העיניים עולה מעל העליון, ולא להפך כמו אצל שאר בעלי החיים? ועונה לו, כיוון שהם נמצאים בדרך כלל במקום גבוה והעשן של הבתים הם מגיע אליהם, אז לכן האף-אף התחתון יותר בולט בשביל שהעשן לא ייכנס להם לעיניים. עד כאן הדיון השני, השאלות לרב יהודה והתשובות. דיון שלישי, אולי זה המשך לשאלות לרב יהודה, ואולי זה אגב העניינים הלשוניים שבנו מקודם, וזה הסבר ל-22 מילים, למה אומרים אותם כמו שאומרים. בחלק מהם מדובר בנוטריקון של שתי מילים אחרות, בחלק זה רומז לאיזושהי מילה, נעבור עליהם מהר. מילה ראשונה זה דשה, שזה דלת בארמית, וזה נוטריקון של דרך שם, הדלת של דרך, והשין של שם, כלומר, כיוון שדרך שם נכנסים לבית, זה נקרא דשה. מילה שנייה זה דרגה, שזה סולם שעולים איתו גג, אז גם זה נוטריקון של דרך גג, דרגה. מילה שלישית זה מתקוליטה, שזה סוג של טיבול, למשל חומוס, וכאן הנוטריקון הוא די משעשע, וזה מתקוליטה, מתי תכלה דה. כלומר, מתי זה כבר ייגמר? כל פעם שאתה פותח את המקרר, אתה רואה שעדיין נשאר החומוס, ובסוף זורקים את מה שנשאר לפח. מתי זה כבר ייגמר? זו מילה שלישית. מילה רביעית זה ביתה, בו ואיתב בה. מילה חמישית זה ביקתה, שזה בית אקטה, בית צר. מילה שישית זה קופתה, שזה בול עץ שיושבים עליו. זה נקרא כך כי זה קוף ותיב. תהפוך את זה לרצפה ותשב עליו. מילה שביעית זה לבנים, בארמית זה נקרא לבני, שזה כבר לא נוטריקון, אלא זה רומז ללבני בני, כלומר כשבונים בית עם לבנים זה נשאר להרבה דורות, כלומר לבני בנים. גם המילים הבאות הם לא נוטריקון, המילה הבאה זה הוצה, שזה ענפים של דקל שעושים איתה מחיצה, לכן זה נקרא הוצה, שזה דומה לחציצה. מילה תשיעית זה חצבה, שזה כלי שחוצבים איתו מים מהנהר, כלומר שואבים. מילה עשירית זה קוזה, שזה כלי קטן, וזה נקרא כך כי כשאתה בא למישהו ואומר, "תביא לי קצת כזה", שזה נקמה כמו קוזה. זו המילה 11 זה שוטיטה, שזה ענפים של הדס, כי רוקדים עם זה לפני הקלה ומשתתים כשרוקדים. מילה 12 זה שוב נוטריקון, זה גיגית שרוחצים בה, זה נקרא משיכלה, שזה נוטריקון של משי כולה, רוחצים את כולה. מילה 13 זה משחילתה, שזה גם גיגית אבל יותר יפה, אז זה בשביל נשים חשובות שהן רוחצות כמו קלות, אז זה נוטריקון של משיה קלטה, שהקלה רוחצת. מילה 14 שוב זה לא נוטריקון, זה מדוחה שעליה קודשים דברים, זה נקרא אסיתה, וזה כי זה דומה למילה חסירתה, כי כשיוצרים את זה לוקחים גוש עץ עץ וחופרים למעלה איזשהו חלק, כך שזה חסר, ושם שמים למשל תבלינים שרוצים לקטוש. מילה הבאה זה בוכנה, שזה המקל שאיתו קוטשים, זה נקרא כך כי זה נוטריקון של בו והכן. המילה 16 זה לבושה, שזה חלוק עליון, זה נוטריקון של לא בושה, כי מי שלבוש הוא לא מתבייש, זה מכסה את הבגדים אולי הפחות יפים שמתחת. מילה 17 זה גלימה, שזה בגד עליון שאין לו צורה של שרבולים, לכן הוא נקרא כך כי זה דומה למילה גולם, שאין לו צורה. מילה 18 זה גולטה, שזה איזשהו פרק יפה או טוקסידו עם זנב, וכשיושבים הם מרימים את החלק האחורי ואז יושבים, זה נקרא גולטה, בגלל גלי ויטב, מגלים את החלק האחורי ויושבים, זה נוטריקון. מילה 19 זה פוריה, שזה מיטה, זה רומז לתשמיש, שפרין ורבין על המיטה. ומילה 20 זה בור זינקה, שזה בור שאין לו מים, זה נקרא זינקה בנוטריקון של בור זה נקי. המילה 21 זה סודרה, שזה כיסוי ראש, התלמידי החכמים היו שמים, וזה רמז לסוד השם לרעב. והמילה 22 זה הפדנה, שזה הטרקלין לפני המלך, זה נקרא כך כי זה הפיתחה דין, השטח שלפני הפתח הזה. עד כאן 22 המילים, וזה הדיון השלישי בסעיף השלישי. והדיון הרביעי, אולי כיוון שהזכרנו את הנחש מקודם ואת הטבע של בעלי החיים, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שהדג, הנחש והחזיר, בניגוד לשאר בעלי החיים, ככל שהם מסכינים, הם דווקא מתחזקים. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, דיברנו על השיעור של דבש. אגב, זה הגענו לעוד תרופה לקטית, ואגב, זה ראינו אוסף של אגדתות בהקשר לטבע של בעלי חיים ועניינים לשוניים. ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון של השיעור, השיעור של שמן. זה נמצא 8 שורות לפני סוף עמוד ב', מה השיעור המינימלי בשביל להתחייב על הוצאת שמן לרשות הרבים. אז אומרת המשנה שהשיעור הוא כמה שמן שצריך בשביל לסוך שמן על איבר קטן. מה זה איבר קטן? אז נקדים שאנחנו נראה 3 אפשרויות בגמרא, נאמר אותה מהקטן לגדול. אפשרות אחת, הכוונה היא לאיבר קטן של תינוק, כלומר העצם הכי קטנה, בעצם הכי קטנה של תינוק בן יומו, זה השיעור, זה אפשרות אחת. אפשרות 2 זה איבר גדול של תינוק, כלומר לא הפרק הכי קטן של האצבע, אלא דווקא האיבר הכי גדול, שזה השוק. ואפשרות שלישית, הכוונה היא לאיבר קטן של גדול, כלומר הפרק הכי קטן של האצבע הקטנה, אבל של אדם גדול. אז שוב, או איבר קטן של קטן, או איבר גדול של קטן, או איבר קטן של גדול. לגבי אפשרות 2 ו-3, לאורך רוב הסוגיה, הגמרא מניחה שהם בעצם אותו דבר, אולי כי האור של הקטן הוא הרבה יותר רך, אז לכן הכמות שצריך בשביל כל השוק שלו, זו אותה כמות שצריך בשביל איבר קטן של בן אדם גדול. בהמשך נראה שהגמרא מלא אפילו אפשרות, שאפשרות 2 עוד יותר קטנה מאפשרות 3. כלומר, שכמות השמן לאיבר גדול של קטן, זה פחות מכמות השמן לאיבר קטן של גדול. אז שוב אפשרויות שנזכור, אפשרות 1 זה איבר קטן של קטן, אפשרות 2 איבר גדול של קטן, אפשרות 3 איבר קטן של גדול, כשכאמור אפשרות 2 ו-3 לרוב הסוגיה אנחנו מניחים שזה אותו דבר, לקראת סוף הסוגיה נראה אפשרות שאולי 2 זה קטן יותר מ-3. אלה אפשרויות, עכשיו בואו נראה מה בפועל, למה המשנה התכוונה כשאמרה שכמות השמן המילימלית זה כדי לסוך איבר קטן, נראה לגבי זה 4 מקורות. מקור ראשון, דבר רבי ינאי, הכוונה היא לאפשרות אחת, כלומר איבר קטן של קטן. מקור שני זה קושייה מברייתא, ששם כתוב שזה איבר קטן וקטן בן יומו. ומה הכוונה? הגמרא מבינה שהברייתא מתכוונת לאפשרות 2 ו-3 ושבעצם הם שווים, וזה קשה על רבי ינאי שאמר את אפשרות אחת. עונה הגמרא, לא, הברייתא התכוונה לאפשרות אחת ולא ל-2 ו-3, זה היה המקור השני. מקור שלישי זה מחלוקת בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר בדיוק כמו בניסוח של הברייתא הקודמת, איבר קטן וקטן בן יומו, ורבי נתן חולק ואומר רק איבר קטן. ומה הכוונה? אז הגמרא מציעה שרבי שמעון בן אלעזר הוא כמו שהסברנו למסקנה בברייתא הקודמת, שזה כן כמו רבי ינאי, כלומר אפשרות מספר אחת, ורבי נתן הוא אפשרות 2 ו-3, ויוצא שזה מחלוקת תנאים, אבל דוחה הגמרא זה לא הכרחי, ואפשר לומר שאף אחד כאן לא מסכים עם רבי ינאי, כלומר שרבי שמעון בן אלעזר כשאומר איבר קטן וקטן בן יומו, הוא התכוון לאפשרות 2 ו-3, שוב, בהנחה שהם בעצם שווים, ואילו רבי נתן, הוא התכוון רק לאפשרות 3, בהנחה ש-2 ו-3 לא שווים ו-3 יותר גדול מ-2, כלומר שאיבר קטן של גדול זה יותר שמן מאיבר גדול של קטן. זו הדחייה של הגמרא, כלומר אין מכאן הכרח לומר שמישהו מכאן מסכים עם רבי ינאי, ומקור רבי אומרת הגמרא תשמע מברייתא מפורשת, ששם מפורש רבי שמעון בן אלעזר כן מסכים עם רבי ינאי, ואומר באמת את אפשרות מספר 1, איבר קטן של קטן. עד כאן ארבעת המקורות, נחזור על זה עוד פעם בסיכום השיעור, וזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב' וסיימנו את החלק הרביעי של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, המשכנו עם לעסוק בשיעורי הוצאה, הפעם של משקאות, ראינו שברירת המחדל זה רביעית, אבל יש חמישה יוצא דופן במשנה, יין, חלב, דבש, שמן ומים. היום דיברנו על ארבעת הראשונים וחילקנו בהתאם לזאת השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון לגבי יין ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון השיעור הוא כדי מזיגת הכוס, כלומר כמות היין החי שצריך בשביל שבסוף אחרי שנערבב עם מים יצא כוס שזה רביעית, ויוצא שהשיעור הוא רבע של רביעית. הבעיה הקשה ממשנה בנידה ששם השיעור הוא 1 ל-2 ולא 1 ל-3, ותרצנו או ששם זה כי זה יין השרוני שהוא חלש יותר, או ששם כי הנושא זה מראה היין ולא הטעם. שאלה שנייה של הבעיה, למה אתה מחשיב את היין החי כאילו שכבר ערבבנו עם מים ויוצא רביעית? הרי עוד לא ערבבנו, והגמרא הסבירה כי כאן מה שקובע זה החשיבות, ויין חי שיש לו אפשרות לערבב ולצאת בסוף רביעית זה יין חשוב. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, רבי נתן אמר בברייתא שיין שהתייבש והקריש השיעור שלו זה כזית, כי אנחנו יודעים שאם יש כזית יין קרוש זה אומר שלפני זה הוא היה רביעית יין חי נוזלי. רב יוסף אמר שזה דומה לרבי יוסי ברבי יהודה שאמר דבר דומה לגבי דם של נבלה, שזה מטמא בשיעור רביעית, כי אם זה יקרוש זה יהיה כזית, שזה השיעור של בשר של נבלה. אבל אמר רביי, אל תשווה את שני התחומים, דם זה סמיך יותר מיין, ולכן אין הכרח שרבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה יסכימו זה לזה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, חלב השיעור שלו זה כדי גמיה, כלומר לגימה אחת. אז ראינו שני סעיפים, אחד זה ענייני לשון שאומרים גמיה באלף ולא בעין. אגב, זה ראינו עוד כמה מילים שאומרים בעין ולא באלף, וזה גרעינים, עוממות ומאמצין. סעיף שני, חלב אישה, השיעור שלו זה כדי לתת בקילור, כלומר להפוך את זה למשחה ששמים על העיניים. רבשי שאל האם זה כולל מה שנשאר על האצבע או לא, ונשארנו בתיקו. זה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו לדבש, שזה כדי לתת על הקטית, כלומר הפצעים בגב הגמל. כאן ראינו שלושה סעיפים, סעיף ראשון שכוונה היא לפי קטית, ורבה שהתלבט האם הכוונה היא לכל הפצע או רק לקצה, ונשארנו בתיקו. סעיף שני, אגב, זה בנו מימר של רב יהודה בשם רב, ששם יש עוד תרופה לקטית, שזה שבלול קטוש. הוא אמר את זה כחלק מרשימה של דברים, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא לבטלה שום דבר. השבלול מועיל לקטית, הזבוב לצירה, הסממית להקרב, וכן הלאה. בסעיף השלישי עברנו לעוד ארבעה דיונים של הגדתה. דיון ראשון, אגב, הסממית והקרב, ראינו שהקרב מפחד מהסממית, יחד עם עוד ארבע חיות שמפחדים מדברים קטנים מהם. סעיף שני, רבי זירא שאל את רב יהודה אוסף של דברים, למה הם ככה בטבע, כמו למה העזים הולכים לפני הכבשים, ורב יהודה ענה על הכל. סעיף שלישי, ראינו הסבר ל-22 מילים בארמית, למה אומרים אותם כמו שאומרים, כמו למשל דשה זה נוטריקון של דרך שם, דרגה זה נוטריקון של דרך גג, סודרה זה רמז לסוד השם ליראיו, וכן הלאה. וסעיף רביעי, זה שהדג, נחש וחזיר, ככל שהם גדלים, הם דווקא מתחזקים. כל זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי עברנו לשמן, שהשיעור שלו במשנה זה כדי לסוך איבר קטן. ראינו שלוש אפשרויות למה הכוונה, או איבר קטן של קטן, או איבר גדול של קטן, או איבר קטן של גדול. ראינו ארבעה מקורות. רבי ינאי אמר שכוונה היא לאפשרות אחת, איבר קטן של קטן. הקשנו מברייתא ששם לכאורה כוונה היא לאפשרות 2 ו-3, כשהנחי שם בעצם אומרים אותו דבר, אבל דחינו, לא, אפשר להבין שברייתא גם התכוונה לאפשרות מספר אחת. מקור שלישי זה עוד ברייתא ששם יש מחלוקת, והנחנו שרבי שמעון בן אלעזר הוא כמו רבי ינאי, אבל רבי נתן חולק. דחינו שזה לא הכרחי, אבל בסוף הבאנו באמת ברייתא ששם מפורש שרבי שמעון בן אלעזר הוא אכן כמו רבי ינאי, שהכוונה היא באמת לאפשרות מספר אחת, כמות השמן שצריך בשביל לסוך איבר קטן של תינוק קטן. כל טוב.